לכן אנחנו בעזרת השם ממשיכים היום בסדרת השיעורים שפתחנו בהלכות שבת, ואנחנו מדברים על הלכות מלאכת הבישול בשבת, שכאמור מדובר בסדרה די נכבדה, שכן שיש הרבה הלכות, וזה כמעט הבישול והבורר, הם שתי המלאכות שממש הכי הרבה אנחנו, כמעט כולנו, נתקלים בו בשבת, עושים כוס קפה, מכינים, מביאים לשולחן, מאכלים שונים חמים, מפגישים את החם והלא חם, ואז נוצרים בעיות ושאלות בהלכות הבישול בשבת וכולי. והבורר, כן, כפי שידבר באריכות, זה אחד הדוגמאות שתמיד הספרים שמנסים לזרז את הבן אדם שהיא, יהגה בהלכות שבת, מביאים את הדוגמה שמפעולה סתמית כזאת, כלהוציא משהו ממשהו ולעשות סדר וכיוצא בזה, כבר אפשר להיכשל חס ושלום במלאכה הזאת. על כל פנים, אנחנו מלאכת הבישול בשיעור הקודם, דיברנו על הגדרים, צריך לחזור על זה שוב ושוב ושוב בלי סוף, אמרנו, נחזור על זה רק ממש עכשיו ככה בזריזות. יש את המושג של הכלי ראשון, כלי ראשון זה הכלי שבתוכו התבשל והתחמם הדבר, המאכל, המשקה, מה שיש. כלומר, זה כבר לא על האש, יש על מה לדבר, אף אחד לא עלה בדעתו לשים דבר לתוך סיר שנמצא על האש, אבל גם כשהוא רד כבר מהאש, כל עוד הוא נמצא באותו כלי שבתוכו הוא בושל או חומם, דינו ככלי ראשון, שכלי ראשון בכוחו לבשל כל דבר שיש בו משום בישול. ועל זה נדבר בשיעור היום, מהם הדברים שלכאורה אין בהם משום בישול. אבל בואו נראה עליו. פליש, יש עירוי מכלי ראשון, מאותו כלי שדיברנו עליו, והכלי שבתוכו התבשל וחומם הדבר, שאנחנו שופכים מתוכו על משהו, על מאכל, על משקה או משהו, זה עירוי מי כלי ראשון. ואחרי כן, כאשר אנחנו העברנו את מה שבושל בכלי הראשון הזה, לתוך כלי אחר, מהקומקום המעמיכם לכוס, מהסיר לצלחת, זה מקבל דינו הוא כלי שני. אם לשפוך מהכלי השני אז על משהו, זה עירוי מכלי שני, והכלי שלתוכו זה יוכנס, זה יהיה הכלי שלישי. ובכן, עכשיו אנחנו מגיעים לשיעור של היום, שהכותרת שלו היא בישול אחר בישול. כלומר, דברים שכבר מבושלים עברו פעם אחת את תהליך הבישול, האם ומתי ואיך ולמה וכמה, אנחנו יכולים חס וחלילה, אם נשים אותו עוד פעם, להפגיש אותו עם החם, שוב הוא יחזור ויתהווה בו מלאכת הבישול. אז הכלל אומר ככה, נדבר בכלל בעיקרון, ומהעיקרון נרד לפרטים ועד לפרטי הפרטים, שזה השיעור שלנו בעזרת השם. אין בישול אחר בישול ביבש. לדבר את המוקדר כיבש, כן? כלומר, דבר שכבר יתבשל כל צורכו, כן, מבושל 100%, כי מבושל 99%, אז האחוז הנוסף שאנחנו נוסיף חס וחלילה זה חילול שבת גמור. אבל דבר שכבר יתבשל לגמרי, מבושל כל צורכו, אם אנחנו מעבירים אותו למצב ששוב יהיה מצד דיני הבישול אמור להיות מלאכת המבשל, דיברנו משהו כדי שבכלי ראשון אסור לשים כלום, כיוון שזה בישול, זה מבשל כל דבר שמכניסים לתוכו, אבל יש עוד דבר שכבר בושל כל צורכו, והוא יבש, ואנחנו שמים אותו עכשיו לתוך סיר כזה, שהוא רד מהאש, כן? כשהסיר על האש אסור לשים כלום, אבל כשהוא כבר רד מהאש לשים לתוכו משהו, בואו ניקח דוגמה, איזשהו שניצל שהוא לא, אין לו שום דרגת לחות. נדבר עוד מעט, כן? מסר הגדרות לכל דבר, רק לדוגמה, שניצל שאין לו שום דרגת לחות, ומבושר כל צורכו, תשים בתור, הורדנו מהאש את הסיר של החמין, או את הסיר של המרק, נצא לשים את השניצל הזה בתוך הסיר, אין שום בעיה. כמו שהשניצל הזה עכשיו יתחמם יותר, יהיה ממש רך ונעים לאכילה, לא קרה כלום. אין בישול אחר בישול ביבש. שוב, לא על הפלטה, כשהורמנו מהפלטה. ויש אחרי בישול אחר בישול בלח. כלומר, דבר שהוא לח, והוא כבר הצטנן לגמרי, עכשיו אם אנחנו מרבים אותו במצב שהוא ישוב ויתחמם, יש בישול אחר בישול בלח. מה נקרא הצטנן, לא הצטנן? ההגדרה כפי שהפוסקים מגדירים אותו, כל עוד המאכל ראוי לרוב בני אדם. לאכול אותו בתור מאכל חם. כן, יכול להיות, יש מאכלים שאפשר לאכול אותם קר גם כן. לא. אנחנו אומרים שאין בישול אחר בישול, שיש בישול אחר בישול בלח, כאשר הוא יצטנן, מהפוש שהוא יצטנן, אם הוא יצטנן לדרגה כזאת, שרוב לאדם בתור מאכל חם, לא אוכלים אותו ככה, כשרוצים לאכול מאכל חם, בחמימות הזאת, זה לא נחשב. זה לא נחשב לאכול מאכל חם. וכתחיל אולי מקפידים לאכול עוד חם יותר, אבל גם לא מקפידים לאכול בדרגת חום כזאת, זה נחשב עדיין לא נצטנה לגמרי. אבל שכבר יתקרר עוד יותר, שלרוב לאדם בתור מאכל חם, אנחנו לא אוכלים אותו ככה, יש בו בישול אחר בישול. כן? למרות שיש בו עדיין חמימות מסוימת, אבל הוא כבר לא חם בדרגה כזאת, שאנשים שרוצים לאכול אותו בתור מאכל חם, ירצו לאכול אותו בחמימות כזאת, זה נחשב שכבר הצטנן, ואסור להביא את הדבר הלך הזה שוב למצב של חום. אז אם דיברנו שבתוך כלי ראשון עשינו עשו שום דבר, ואחר דיברנו על כלי שני וכלי שלישי, כל אחד עם הדינים שלו, אני לא יודעת שיש לו מאכל שהוא לך, וכבר הצטנן, הוא כבר לא חם, מה פה שהוא לא חם, הוא כבר לא בדגת חום שרוב בני אדם יאכלו אותו בתור מאכל חם, אסור להביא אותו שוב לחמימות שהצוללת בו. עכשיו צריך לדעת גם, כשדעת מען הבית יוסף, הוא מאוד מחמיר בזה, ואחרינו בניסו לספרדים, אם הם נוהגים כמנהגי מען הבית יוסף, צריכים לדעת שאפילו אם זה עדיין כן חם שרוב בני אדם יאכלו אותו, אבל הוא פחות מיד צולדת בו, שדיברנו בשיעור הקודם ששמים את האצבע, האצבע נרתה קצת אחורה, כבר יש בישול אחר בישול. כן, בסוף אומר שזה כבר נקרא להצטנן. אי זה חם עדיין, אבל זה כבר ירד בדרגת יד צולדת בו, זה כבר נקרא למדעת מרן הבית יוסף כהצטנן, ויש בישול אחר בישול בלח אם הוא בדרגת חום כזה. אשר לדעת הרבה, ולדעת אדמור הזקן, לדעת המשנה ברורה, לדעת פוסקים בכללי, מתי אומרים שיש בישול אחר בישול, כאשר בלח, כאשר הוא מצטנן בדרגת חום כזאת, שרוב לאדם בתור מאכל חם לא אוהבים לאכול אותו כך. נשאלתי דווקא השבוע מאוד מעניין, הכל השגחה פרטית, כן? מישהו שאל אותי מחוץ לארץ, כאשר מישהו לשאול, כאשר ספרדי, אנחנו רואים ספרדי מתקרבים על יהודי שנוהג כפי פסקי מרן הבית יוסף, כאשר יהודי הספרדי נכנס לביתו של אשכנזי בשבת, בעלה מכין, והיהודי אשכנזי המערך, מכין עבורו איזשהו דבר מאכל ומשקה, אבל בשיטה של הרבה, כלומר, היה שם בישול אחר בישול, אבל בלח, אבל בדרגת חום כזאת של דעת מראה לבית יוסף זה אסור, ואתה הספרדי לך לכאורה אסור לעשות את זה, אבל לא אתה עשית את זה, עשה את זה, היהודי השני אמרוך, אם מותר לך לאכול לשתות את זה, והתשובה הייתה כן מותר, ולא ניכנס עכשיו לכל הפרטים על מה נבנתה, לך זו התשובה פשוטה, צריך הרבה לעיין ולברר את הנושא, אבל זאת התשובה, שמותר לא לאכול ולשתות. אוקיי, אז אמרנו, שוב אנחנו בכללים, עדיין לא הגענו לפרטים, יש בישול אחר בישול בלח, אין בישול אחר בישול ביבש. כן? עכשיו, מה נחשב ליבש? אז זה נדבר עוד רגע, לפני כן עוד נאמר לכם, לפני שלחנו את מסיר הפרטים, יש בישול אחר אפייה או צליה, דבר שעבר רק תהליך של אפייה, או תהליך של צלי, צלי מדובר צלי אש, לא צלי בתוך סיר. אבל אחרי כן אתה רוצה להעביר אותו לתוך מצב של בישול, בתוך מרק, יוצא בזה, יש בישול אחר אפייה או צליה, ויש אפייה מצליה אחר בישול. אז מדובר בדבר שעבר רק את התהליך של האפייה או הצליה, דבר שעבר את שני התהליכים. בוא ניקח דוגמה, פתיתים, כן? מה שקוראים ביידיש פארפל, פתיתים אפויים, יש, נכון? יש פתיתים, כתוב על הפתיתים אפויים. ואחרי כן, הפתיתים לא אוכלים אותם כך, אי אפשר. צריך לבשל אותם לפני השבת, נכון? יש לנו פתיתים שהם אפויים, אבל כבר עברו גם תהליך של בישול ביום שבת. עכשיו בשבת, במידה וזה כבר לא לך, כן? בשבת אני יוצא, להכניס אותו לתוך מרק חם בתוך כלי ראשון, אבל למדנו, יש בישול אחר אפייה, נכון, יש בישול אחר אפייה, אבל הדבר הזה כבר עבר גם תהליך של בישול, אתה לא יוצא בו תהליכים חדשים שלא היו בו, כן? כאשר הדבר הוא רק עבר תהליך של בישול אפייה, עכשיו אתה מביא אותו לתהליך של בישול, מכניס אותו לכלי ראשון, וכל הגדרים מה נחשב לבישול, אז פתחת תהליך חדש, אז זה יש בישול אחר אפייה, יש בישול אחר הצליה, אבל אם כבר עבר שתי התהליכים, אז עכשיו אין את הבעיה, כן? וכפי שאמרנו, צריך להיזהר גם כן, בדיני החזרה בשבת, או לשים את זה על הפלטה וכולי, רק בתנאי החזרה בשבת, שיהיה בחזרה, שידובר עליו בזאת השם השולום בית. עכשיו נגיד, מה נחשב ליבש, מה נחשב ללח? יש לנו חתיכת בשר, מנת בשר, בעיקרון לא, זה לא מרק, זה בשר, אבל הוא רטוב, צאנו אותו מתוך המרק, מתוך החמין, מתוך איפה שהוא היה, או קציצות ש... טיגנו אותם בערב שבת בשמן, ושמן עמוק, שזה נחשב לבישול, מה שאינגן עם זה רק, עם קצת שמן שלא ידבק למחבת או לעשיר, זה לא נחשב לבישול, אבל אם מתגנים את השמן עמוק, כמו שמתגנים בדרך כלל קציצות או שניצלים, יש לנו קציצות או שניצלים שהם קרים עכשיו, בישלנו אותם, עשינו אותם בערב שבת, כן? אבל מננוגיה, יש בזה רטיבות, זה לא דבר יבש כמו איזה חתיכת לחם או לא יודע. עד מתי זה נחשב, מתי זה נחשב ללח שיש בישול אחר בישול? התשובה היא, כאשר הוא עדיין במדרגת לחות של תופח על מנת להתפיח. זוכרים את המושג? נגדיר אותו שוב. תופח על מנת להתפיח פירושו. כשאני נוגע בדבר, אז לא רק נרתב את היד שנגעה בו, רק את היד הזאת נרתבה בדרגת, נרתבת בדרגת רטיבות כזאת, כשאני נוגע במקום אחר, זה מרטיב אותה. תופח, היד הזאת נתפחת ונהיית רטובה, על מנת להתפיח יכולה גם להרטיב את הדבר האחר. תופח, על מנת להתפיח דרגת רטיבות, יש משהו רטיבות עם מאוד, ממוד מינורי, שאני נוגע, נכון היד שלי, אני רואה על הרטיבות, ואני נוגע עכשיו בפינה אחרת, זה לא מרטיב, זה לא דגת למי שתופח על מנת להתפיח, זה עדיין עכשיו ליבש. אבל אם הדבר תופח על מנת להתפיח, זה כבר עכשיו ללח, ואסור יהיה להכניס אותו לתוך מצב שהוא יתבשל שוב, אם זה בתוך כלי ראשון, או בתוך הכללים שדיברנו, מתי נחשב לי בישול, אתה לא נחשב לי בישול. אבל יש עצה, למשל, כשרוצים לחמם שניצלים או קציצות, אפשר לקחת איזשהו ניירות טישו, או איזשהו נייר סופג אחר שיש בבית, ולעטוף אותם בתוך האום, ולהספיג את הרטיבות הזאת לתוך הנייר, ואחרי כן כאשר השניצל הזה, הקציצה הזאת, נהיית יבישה, שהיא כבר לא תופחת על מנת להתפיח, אפשר להכניס אותה לתוך סיר חמין או לתוך סיר מרק, שהוא יתחמם שם, שוב, כשהוא לא נמצא על הפלטה ולא עליה. אבל אם הוא רטוב יותר, תופעים להפיח, אז יש בישול אחר בישול, אסור להכניס אותו לתוך הסיר. עכשיו, יש פוסקים, אני אומר את זה פה, כי אולי יש מי שמקשיבים לשיר ויגידו, אנחנו ראינו בפוסקים מאוד מכובדים, שזה תלוי ברוב ומיעוט. כלומר, גם אם יש מרק, אם הרוב הוא יבש והמיעוט הולך, זה מה שקובע, אבל כפי שאני בספר שזכיתי לחבר שבת כהלכה, בחלק הראשון, שפרק השלישי שהכותרת שלו בישול אחר בישול, מוכיח שבבעריכות שלכאורה ההלכה למעשה היא כדעת רוב הפוסקים, שלדעתם זה לא תלוי ברוב ומיעוט, זה תלוי בדרגת לחות שתופחת הבנת להפיח. אז לא אהבו בניקר דוגמה, גם כן משהו קוגל, עשינו איזשהו קוגל תפוחי אדמה, קוגל יטריות, אבל הוא כבר הצטרן, זה עשינו אותו בערב שבת, או יש לנו יטריות ממושלות, כן? בישלנו יטריות בערב שבת, ועכשיו רוצים להכניס את היטריות האלה לתוך כלי שיש בו מרק חם. אז אם זה נמצא בכלי ראשון, כלומר בתוך הסיר שהורדנו מהפלטה, הסיר שבתוכו התבשלו הדברים, התבשל המרק, והוא גדינו כלי ראשון, הוא כבר לא נמצא לאש, אסור יהיה להכניס את היטריות הללו, אם הלכים לחרות בדרגת תופח, אם הלכת להטביח. אם נרצה לעשות את זה בכל זאת, אז כפי שאמרתי, אפשר לפזר את היטריות האלה על איזשהו מגבת או משהו, נקייה, ולעטוף אותה ככה, ולתת לך קצת ככה, כמה לחיצות קטנות, כדי שה... לחוד, לשפשף אותה, הלוך וחזור. אגב, אם אנחנו מדברים, אני עושה את התהליך הזה, הרי ידוע שדבר שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידיים בלי ברכה, כן? אז אני למשל לקחתי אשכול ענבים, ורחצתי אותה, שעטפתי אותה תחת הברז, כדי, כפי שזה צריך מבחינה היגיינית. אני רוצה לאכול את הענבים, אני צריך לעשות נטילת ידיים, כל ענף שאני נוגע בו הוא רטוף, תופח מנת להטפיח. אז אם אני רוצה לחסוך את הבעיה, אז אני לוקח את זה, פורס את זה על איזשהו מגבת, עוטף אותה ועושה כמה שפשופים על עוד וחזור, וכך שזה הלחות שתופח מנת להטפיח, נספגת בתוך המגבת הזאת, ואחר יש לי את הענבים, היא כבר לא תופח מנת להטפיח. אז זה סתם ככה מאמר המוסגר, איזה טיפ קטן, אז ככה גם אפשר לעשות בשבת עם היטריות הללו, או הדברים, הקוגל, או השניצלים, או כל דבר שאנחנו כבר בישלנו אותו בבישול גמור ב-100% בערב שבת, ועכשיו הוא כבר הצטנן, רוצים להכניס אותו לתוך הסיר, לתוך המרק החם, בקריר שלו, לתוך החמין, לתוך משהו, לוודא שאין עליהם לחות בדרגת תופח המנת תפיח. לכלי שני מותר יהיה להכניס אותו. כלומר, אם אנחנו את המרק העברנו לצלחת, לתוך הצלחת, למרות שהמרק בתוך הצלחת הוא חם רותח, החמי שבצלחת חמים רותחים, אבל הוא בכלי שני כבר, לא בכלי שהתבשל בו, מותר יהיה להכניס את המאכל המבושל קוצוקו שהוא לח, יש עליו רטיבות. מדוע? אם אתם זוכרים מהשיעור הקודם, דיברנו שלמשקה לא מתבשל בכלי שני. אנחנו זוכרים? דיברנו שכלי שני הוא, אנחנו לא בקיא מים קלי הבישול ומים לא קלי הבישול, עשו להכניס שום דבר שהוא לא מבושל לכלי שני, אבל אמרנו שני דברים שמותר. מה הם? התבלין והמשקים, שזה מפורש בגמרא שמותר. אז עכשיו, כשהדבר נמצא בצלחת, אז נכון שהשניצל הזה הוא תוגן בשמן עמוק, והוא ממש רטוב משמן עדיין על גביו, או שה... דברים שמתבשלו, הבשר שהתבשל בתוך סיר בערב שבת, אבל עכשיו הוא עדיין רטוב, הרטיבות הזאת כבר בשלה, בערב שבת, נכון? עכשיו אני שם אותו בתוכו, על מצד הציצה והשניצה והקרובה עצמו, אין לי בעיה, כי הם לא הלך, על הבעיה זה הלכות, הלכות הזאת זה או מים, או שמן, כלומר משקים, המשקיע הזה גם כן התבשל כבר בערב שבת, נכון? נכון, יש לי שום לך משום בלך, אבל בכלי שני הוא לא מבשל משקים, אז הנה, מתקנה, את הרמקולים כל אחד אצלו, אז לכן למעשה, בנוגע לשאלה שלנו, הלכה למעשה, אנחנו נרצה לשים דבר מאכל, שהוא יתבשל כבר בערב שבת כל צורכו ויש עליו לחות, לתוך כלי ראשון אסור יהיה לשים אותו, לתוך כלי שני יהיה מותר לשים אותו עם הלחות שלו, היא לחות ממשקה, שמשקה דינו, שאין בו בישול אחר בישול בכלי שני, לא מתבשל בכלי שני. אז עכשיו, האם מותר לעשות עירוי מכלי ראשון? אנחנו רוצים לשים בתוך צלחת או קרה את השניצלים שהתבשלו מערב שבת, או את הציצות, את הכול, לא משנה מה, ולשפוך עליו מהסיר שבתוך בכלי ראשון, או מהמחם, לא משנה, מכלי ראשון, עירוי מכלי ראשון, אז בנוגע לעירוי מכלי ראשון, אז מן הדין מותר, מדוע? כיוון שעירוי על משקה, שכבר התבשל פעם, כן? אמרנו שעירוי מבשל כדי קליפה, נכון? זוכרים בשיעור הקודם. כאשר אנחנו עושים עירוי מכלי ראשון על משהו, אז הוא גורם מבשל את הקליפה הדקה העליונה. אבל בנוגע למשקה, כתוב שלתוך משקה מותר להראות מכלי ראשון, כיוון שהוא לא יכול לבשל את הקליפה הזאת, כיוון שהוא מתערבל מיד בתוך המשקה. אני לוקח כוסה בתוך החלב, כן? ואחר פותח את הברז של המים החמים במחם, או בתוך הקומקום הכלי ראשון, שופך לתוכו, למרות שעירוי מבשל כדי קליפה, פה הוא לא מבשל. מדוע? כי הבישול של כדי קליפה זה לשון הלכה שהוא מכה, הוא כאילו מכה על הדבר שנמצא בתוך, שעליו אני מערה, אז הוא מבשל אותו כדי קליפה. אבל כשהוא נחקש מדובר במשקה, אז הוא מיד מתערבן בתוך, הוא לא מכה בו, אז מן הדין בעצם מותר יהיה להראות מכלי ראשון מהציר החם, את המרק או את הזה, על קניצלים רטובים ולא וכיוצא בזה, אבל זוכרים בשיעור הקודם אמרנו שלמות שעירוי אינו מבשל משקה, אבל כשהוא בא בכמות קטנה, יש בצמח צדק ועוד פוסקים שסבורים שכדאי להחמיר לדעת הראשונים שסבורים, שכשמדובר מעט מאוד משקה, כן בכוחו של עירוי מכלי ראשון לבשל גם כשמדובר במשקה. עוד דבר מלאכות מועטת, נכון? השניצלים וכיוצא בזה, הקציצות הן רטובים, אבל לא משקה, זה לא כוס חלב, כן, כשדיברנו בדוגמה. ולכן, אז בואו נשאל עכשיו שאלה מעניינת, מה דינו של, אנחנו מתקרבים לחנוכה, נכון? שבת מברכים, כסלו הייתה כבר הייתה, ואנחנו בעזרת השם, מחר בערב, אנחנו בעזרת השם נאמר כבר יעלה ויבוא, כיוון שיהיה כבר יום ראשון של חודש כסלו, אנחנו כבר מרגישים שחנוכה ברקע, וכבר יש להשיג כל מיני דברים שאני לא אמיץ לאכול אותם, אבל דברים שיש בהם הסופגניות, שיש בהם בתוכו ריבה. השם תוכו ריבה ש מיוצרת אולי גם כן מפרי, אבל היא לא על טהרת הפרי, זה דבר שהוא לא מבושל, אז על זה לא נדבר. אנחנו נדבר, אבל כאשר יש לנו, אנחנו שמנו בתוך השטרה, בתוך הסופגניות שלנו, ריבה אמיתית של טהרת הפרי. בפרי שהתרסק, דינו כלך, או שמכיוון שלפני שהוא התרסק הוא היה פרי, הוא היה יבש, אז נכון, ריסקנו אותו והפכנו אותו, אנחנו נשאר גם ככה, אז זה דיון בפוסטים, אותו דבר על רסק עגבניות, כן? שאנחנו יוצרים, אנחנו יודעים שהם בתוכו כל מיני תוספות של חומרים משמרים ומזיקים, רק יש בתוכו אך ורק על טהרת העגבנייה שריסקנו, אז זה שפיך כמו משקה. אז הפוסקים דנו בזה, ו... מחלוקת בפוסקים, מאוד מעניין. הלב אומר כאילו, מה זאת אומרת, זה אבל במקורו הוא דבר יבש, מצד שני. מי אומר לך שזה מה שקובע? אולי קובע עובדה, כיוון שהוא באופן של לחות, אז הוא ממהר להתבשל, דבר מוקשה, דבר יבש לא מתבשל. כך שהפכת את הפרי הזה למשקה, כאילו לרסק עגבניות, אז זה כבר דינו כלך. חשוב, גדולה הפוסקים נחלקו, ולא כדאי להיכנס לבעיות, נשתדל לעשות את זה בכלי שני, וכיוצא בזה כדי לא להיקשר. מה דינו של יבש שרוצה למעמקפי? שאלה שנשאלתי ונשאלים עליו, ויש לנו אותה בימי, קורה שאנחנו מוצאים מעמקפי משהו, נכון, יש כמכפור דק כזה לבן, שנוצר מהקור. זה משקה לך, כן? אז תלוי, אם לחות הכפור היא בדרגה שתופח המנת להצפיק, אז בתחילה הבאה דיברנו שלחות שלא בדרגת שתופח מנת להצפיח לא מעניינת אותנו. אבל אם באמת תצטבר על לחות כזאת שאני מלטף את הדבר הזה ונוגע בצד במקום אחר ביד, נמרתי, אז כמובן שדינו כלך, שלא יתבשל, אסור לחמם אותו באופן שיש בבישול, לא להכניס אותו לכלי ראשון וכו' וכו'. אגב, שאלו אותי מה בנוגע למוקצה, האם יש לנו במקרר דברים שהם כפויים, ובמצב הזה שכפו לא ראוי לאכילה, כן, צריך להפשיר אותו, יש בעיה אולי של מוקצה כמה שהוא לא ראוי לאכילה, עכשיו התשובה היא לא, למרות שעכשיו במצב הכפו זה לא ראוי לאכילה, אין פה בעיה של מוקצה. אבל כל פנים כשאנחנו מוצאים מהפריזה, מהמקפיא, מאכל שיש עליו כמכפור דק כזה, אנחנו צריכים לשים לב שאם הלחות היא באופן שתופח לנו רק לפיח, רוצים להכניס אותו לתוך כלי עם מים חמים או משקה חם או מרק חם בכלי ראשון, לנגב אותו קודם באופן שהוא לא יהיה כבר תופח לנו רק לפיח. עכשיו מגיעים לשאלה מאוד מאוד עקרונית. השאלה היא יבש שנימוח, האם דינו כלך או כיבש? עוד נעתי, ניקח דוגמאות, סוכר, אבקת מרק, אבקות לתינוקות, כל מיני אבקות לתינוקות, כאשר אנחנו מפגישים אותם עם המים החמים, הן הופכות ללך, כן? שמנו אותו בתוך קערה, בתוך כוס, בתוך בקבוק, אפקאי ושאל סוגר. ואנחנו עכשיו רוצים להכניס אותו לכלי ראשון, או לעשות אותו לבינת, איך אנחנו נתייחס אליו? זה יבש, כיוון שבמקור הוא יבש, או בגלל שכאשר אני מתחיל לשפוך עליו, או לעשות איתו מה שצריך לעשות איתו, להכניס אותו למים חמים, אז הוא נמס. האם דינו כיבש או כלך? התשובה היא שבאמת יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. דעת אדמו"ר הזקן בסידור, כן, ועוד פוסקים שדינו כלך, מחמיר מאוד. כלומר, יש בו בישול אחר בישול. אסור להראות מכלי ראשון על סוכר או להפקת מרק או להפקה לתינוקות שנמרחות והופכות ללח. בטח אם הייתי אומר שיעור ברבים, אז מישהו או מישהי מהמקשיבות ומקשיבים הם שואלים, רק רגע, הרי אמרנו מקודם שמותר להראות על משקה, כיוון שמתערבל בתוכו, אז מה פתאום אתה אומר שפה זה אסור? התשובה היא שפה זה קורה לפני שהוא מתערבל, ברגע שאתה מתחיל לשפוך, הוא מתחיל להינמס, והוא במצב נוקשה, ולהגיד שמדובר פה, כיוון שהוא נימוח אז הוא הופך למשקה, אבל גם אמרנו שאין בישול אחר, במשקה אין את הבעיה, כי זה מתערבל, התשובה היא לא. זה, סליחה, במשקים אין בישול אחר בישול בכלי שני, אולי בכלי שני מותר להכניס אותו, והתשובה היא לא. מדוע? כי זה שאמרנו שאין בישול אחר בישול במשקה, פורשו בדבר שבמהותו הוא משקה. אם אנחנו לוקח דבר שהוא מאכל ונמיס אותו, שיהפוך להיות לרטוב, הוא לא מקבל את העניין של משקה. חכמים הבינו שלמשקה יש תכונה שכלי שני לא מבשל אותו. הדבר שהוא מוגדר כמשקה ביסוד בטבע, לא דבר שאתה תיקח דבר מאכל, תהפוך אותו למשקה, כן? אז בוא נסכם, אם אנחנו רוצים לשפוך על סוכר, על הפקת מרק וכיוצא בזה מהפקות לתינוקות שנפקות, נמחות והופכות ללח, לדעת אדמו"ר הזקן, והלבוש ועוד בגדולה הפוסקים הקדמונים, אסור לעשות את זה, כן, למרות שזה נמס, אבל אסור, יבש שנמוח, תינוק כלח, שיש בישול אחר בישול. דעת המשנה ברורה, שמעיקר הדין, לדעתו זה נחשב כיבש, לא מסתכלים על זה מה קורה כאשר זה נמס לנו תוך כדי השפיכה, אנחנו מסתכלים עליו מה הוא במקור. במקור הוא יבש, במקור זה אבקה, במקור זה סוכר, אז זה נחשב ליבש, ואין מישהו אחר מישהו מייבש. אבל הוא בעצמה משנה ברורה אומר, שבכלי ראשון ובעירוי מכלי ראשון, לך טוב להיזהר, ככה לשון, טוב להיזהר, כן לחשוש לדעת הפוסקים. לדעת אדמו הזקן כאמור, והלבוש ועוד פוסקים, זה נחשב ממש ללח, שיש בישול אחר בישול בלח. ושוב, זה לא נחשב למשקה, כי זה נכון, זה נמוח ונראה כמו משקה, אבל הוא לא משקה ביסוד. אז לכן, להכניס את הדברים האלו לכלי שני, כן? אז כפי שאמרנו, זה לא נחשב למשקה, ולכן יהיה תלוי. אם הוא מוגדר כמו תבלין, למשל, בוא ניקח את הסוכר. סוכר מוגדר כתבלין. מדוע? אתם זוכרים את ההגדרה של התבלין, דבר שעניינו הוא לא לאכול אותו בתור מאכל כמו שהוא, אלא להטעים מאכלים אחרים. תבלין זה דבר שהמציאות שלו לא נועדה, נכון, יש אפשר לאכול גם סוכר, אבל זה לא... התכלית, הסוכה, זה מין דבר מאכל שעניינו להתאים דברים אחרים, לתת מתיקות בדברים שם, כן? ולכן הוא מוגדר כתבלין. אז תבלין לא מתבשל בכלי שני, אז אם אנחנו שמים בתוך כוס מים חמים, ונצא עכשיו נוסעים לתוכו את הסוכר, אין לנו חשש, אוי, בישול, בישול אחר בישול, לא. אין לך שום בעיה, כיוון שהסוכר דינו כתבלין, מותר להכניס אותו לכלי שני. אבל דברים שלא מוגדרים כתבלין, אסור להכניס לכלי שני, כיוון שדברים שעדיין לא התבשלו. כמו שהדין בזה שלא התבשלו, כיוון שיש בישול אחר בישול בלח, כאשר הם נימוחים במים, הם הופכים לדין הלח, שיש בו בישול אחר בישול. אין דינם כמשקה, כמו שאמרנו מקודם. ומשקה שלא נלשם בכלי שני, זה דברים שביסודם הם משקים, הם מוגדרים ככה ביסוד, אבל בנידון דידן זה לא משקה, זה אוכל שנימוח. כמו שאמרנו, דעת המשנה ברורה, מותר להכניס אותם בכלי שני, אבל צריך גם לזכור, יש שם אפקות, שני מסוד שבכלל לא נתבשלו עדיין. ואיך תדע ממה זה מורכב, ואם זה באמת האבקה הזאת, כבר פעם אחת התבשלה, ועכשיו היא התייבשה והפכה לאבקה, או שזה כל מיני דברים שהכניסו אותם כמו שהם ביסוד בטבע, ובכלל הם לא עברו עדיין תהליך של בישול. אז צריך מאוד להיזהר, כן? שזה בטח לכל הדעות אסור להכניס גם לכלי שני. העולם טועים בזה, חושבים שכיוון שזה נמס, בטח זה יתבשל כבר, למה זה נמס? זה לא קשור אחד לשני. עוד חשוב לדעת שחמה למשל, חמה, מרגרינה, למרות שהם כן מתבשים את תהליכי ייצור, יש בהם בישול אחר בישול לדברי הכל, ולא ניכנס הטעם למה ומדוע, מי שרוצים ללמוד את הדברים במקורם, יכולים לעיין בספרנו, כפי שאמרנו בשבת כהלכה בפרק שלישי, ששם הכותרת שלו בישול אחר בישול, שם בהערה מספר חף א', בהערה חף א', אנחנו מסבירים מדוע שונה דין החמה והמרגרינה, שלמרות שכבר התבשלו פעם, יש בהם בישול אחר בישול. אוקיי, ועכשיו נדבר על הכנסת מלח לתבשיל. הדבר הכי שכיח בשבת, מוסיפים מלח. האם מותר? האם אסור? המלח כבר עבר תהליך בישול? הוא במצב של בישול אחר בישול או לא? אז ככה, יש שני סוגי מלח, שוב אני אומר מה שביררתי בשעתו כאשר עסקתי בנושאים האלה באופן של חיבור הספר. מתאחר שהדברים משתנים עם השנים, היום אנחנו בדור שמדי יום ביומו ממציאים פטנטים. אבל מה שידוע לי, זה שהסוג העבה, מה שמכונה בלשון הבלבוסטס, מלח בישול, מלח העבה, הוא לא עובר בכלל תהליך של בישול בייצור. אחרי שמעדים את מי הים שהפכו ונשאר מלח, מייבשים את זה בתנור בחום גבוה, ומאלה זה לא עבר תהליך של בישול, מקסימום תהליך של אפייה, וזה שהוא ייבשו אותו בתנור בחום גבוה. במלח הזה יש משום בישול בשבת לכל הדעות, ואסור אפילו להכניס אותו לכלי שני, שימו לב, מלח אסור להכניס לכלי שני בשבת. יש לנו את המרק שאם הוא בכלי שני, כן? זוכרים בשבוע קודם דיברנו שמרק, אם שופכים מהסיר ישירות לצלחת, הצלחת דינה ככלי שני, אבל אם מוצאים במצקת ומעבירים לצלחת ולא נותנים למצקת לשקף שם בתוכו שהיא בעצמו תהפוך כבר לחם, אלא מוצאים ושופכים, מוצאים ושופכים, אז הצלחת דינה ככלי שלישי. אבל אם מדובר בצלחת מרק שהיא כלי שני, נצא להוסיף מלח אסור, כן? מלח רבה, מלח הדק, מה שמכונה סלית, או איך שנקרא לזה, אז המלח הדק הזה, זה משמש בדרך כלל למלוח דברי מאכל, סלטים, מיוצר בתהליך של בישול, אחרי כן, כדי לייבש אותו, מכניסים אותו גם לתנור ובתהליך של האפייה, אז אמרנו, דבר שיש בו גם בישול וגם אפייה, אז בעיקרון צריך להיות מותר וכו'. נתייחס את זה עוד בהמשך. עכשיו, להכניח את המלח לדבר חם שהוא נמס בתוכו, או מה אמרנו? שיבש נמוח, זוכרים? יבש נמוח, אמרנו שדעת הדמוע הזה כדינו כלך, יש בישול אחר בישול. אז נכון, המלח כבר תהליך של בישול, אבל עכשיו כשאתה שם אותו בתוך דבר חם, בכלי שני למשל, בתוך צלחת המרק שהיא כלי שני, וזה נמס בתוכו, אז זה לכאורה הופך להיות ללח, והרגע שהופך ללח, אז יש בישול אחר בישול ללח. אז לדעת, המשנה אמרה שיבש שני מוח דינה גנוקי יבש, אז אין בעיה להכניס גם למרק שהוא בכלי שני למלח. אבל לדעת, אדמור זה כן, שיבש שני מוח דינוקי לך, המלח הזה ברגע שהוא ינמס בתוך הצלחת, הוא הופך להיות ללח שיש בו בישול אחר בישול. אז בתוך כלי שני שאת צודדת, ואסור להשיג מעלה, צריך רק לשלישי, או כפי שזה באמת בדרך כלל. כפי שאמרנו, אם רוצים מהמצקת מהמחב, בשוף, מהמצקת מהסיר, מהגדרה, ושופכים לצלחת, אז הצלחת פרדינה ככלי שלישי, ואז אין בעיה להוסיף. לשים להם לפעמים, אבל הבוסטה כבר יש לה את הסוף של הסיר, כבר קשה קצת לעבוד עם המצקת, לוקחת את הסיר עצמו, שופכת לצלחת בגישה מרק, שימו לב, הצלחת הזאת, אסור להוסיף שם המלח, לדעת אדמו"ר הזקן. אבל להראות מכלי שני, או להכניס לכלי שלישי, מותר. אז הנה דיברנו על המלח, למלוח דבר יבש שהמלח לא נמס, רק הוא מונח שם מלמעלה, בכלי ראשון לא, בכלי שני כבר מותר. ועכשיו, מה השעה? טוב, אז אנחנו נצטרך לעצור פה, כי כבר השעה, הגיעה כבר השעה, למרות שהייתי רוצה להמשיך. אז בשיעור הבא בעזרת השם, אני אדבר עם הממונים על השיעורים, מתי השיעור הבא יהיה. בשיעור הבא בעזרת השם נדבר בישול אחר אפייה וצליה, אפייה וצליה אחר בישול, שקדי מרק, כל מיני דברים מעניינים שהמשך לנושא של בישול אחר בישול. יום טוב. משיח צדקנו ירום ויגאלנו וירחינו כל מיד לנו.